תמורה דף וב, מתחילים בעזרת השם, דפי עמוד ב', בשורה האחרונה, והרי מקדיש. הרבה מאיתנו מפעם לפעם משתעשעים במחשבה מה היה קורה עם אדם שמתניע את הרכב לנסוע בשבת, הרכב לא מותנה. כמה שהוא מנסה להתניע זה לא, המנוע לא עובד. אדם אחר שבא לאכול ביום הכיפורים, האוכל נתקע לו בגרון, לא מצליח לבלוע את האוכל. כולם היו חוזרים בתשובה, מקיימים את כל התורה והמצוות, קלה כבחמורה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בדרך אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכל אדם יש לו בחירה לבחור בטוב, או לבחור בלא טוב, ולתת שכר למי שבוחר בטוב, כמו אדם שמצד עצמו הלך ונהג בדרך הישרה. כל זה טוב מאוד לגבי דברים מעשיים מבחינת העולם הזה. בן אדם רוצה לנסוע ברכב, אז הוא נוסע בשבת, אבל התורה נותנת לו את האפשרות. הקדוש ברוך הוא נותן לו את האפשרות להתניע את הרכב. נכון שזה נגד רצון השם, אבל יש לו את הכוח להתניע את הרכב. הרכב נהיה מותנע, כי אדם יש לו בחירה גם לבחור בצד השני. אבל השאלה היא מבחינה הלכתית. יש דברים שיש להם תוקף הלכתי. האם גם שם אדם שעובר על מצווה שהתורה אומרת לא לעשות מעשה מסוים, מצוות לא תעשה, האם יש תוקף הלכתי למעשים שהוא עשה? יש בזה ויכוח בין אביי לבין רבא. אביי טוען מעשה העבירה מועיל, רבא טוען מעשה העבירה לא מועיל. עכשיו בשיעור הקודם, דף ה', הבאנו רשימה של מקרים, חלק מהם זה ראיה לרבא שמעשה העבירה לא מועיל. אביי הביא שדווקא במקרה ההוא, שלימוד מיוחד מהפסוק ששם מעשה עבירה לא מועיל. ותמיד שבאנו הוכחה לאביי שמעשה עבירה כן מועיל, אז תמיד רבא הסביר שיש לזה גם כן לימוד מהפסוק, שזה הסיבה שזה כן מועיל. שואלת הגמרא, שאלה נוספת, והרי מקדיש תמימין לבדק הבית. אדם שמקדיש בהמה, יכול להקדיש את הבהמה לקורבן, קורבן עולה, קורבן שלמים, קורבן חטאת, הוא יכול להקריב את זה אבל בשביל בדק הבית, בשביל שיהיה להוצאות של בית המקדש. יש פה חלוקה מאוד ברורה. הוא מקדיש בהמה שלמה שראויה להיות קורבן, אז למה להקדיש את זה לרמה פחותה? תקדיש את זה כבר בתור קורבן. התורה אומרת לא להקדיש תמימים לבדק הבית. בדק הבית, אם יש בהמה שיש בה מום, שבכל מקרה אפשר להקריב אותה קורבן, אז את זה תיקח לבדק הבית. אז אדם שמקדיש תמימים לבדק הבית, דאמר רחמנא, לגבי בעל מום, נדבה תעשה אותו. מה זה נדבה? זה קודשי בדק הבית. ממעטים מזה שכתוב אותו, דווקא בעל מום שעליו הפסוק מדבר, ולא תמימים. זאת אומרת, התורה לא מעוניינת שאדם יש לו בהמה בלי מום, שיקדיש את הבהמה לבדק הבית. לא תעשה, לא להקדיש את זה לבדק הבית. אדם כן הלך והקדיש לבדק הבית. האם זה נתפס? מבחינה הלכתית שהבהמה הזאת יש את הקדושה של בדק הבית, וטניה, ככה יש גרסה, זה ברייטה, המקדיש תמימין לבדק הבית, אף על פי שהוא בלא תעשה, אף על פי שהוא בלא תעשה, כמו שנראה בהמשך, גמרא מביאה שהפרשה מתחילה במילה לימור, דבר השם אל משה לימור, המילה לימור מורכבת משתי מילים, לא אמור, כשהאלף אחרי הלמד היא הולכת גם על הלמד וגם על ההמשך של המילה, לא אמור, לא תעשה. ואפילו שזה בלא תעשה, מה שעשה עשוי, כי אתה רואה שהבהמה מוקדשת באמת לבדק הבית. טיוב תדרבה שאמר שמעשה העבירה אינו מועיל, אמר לך רבה, ממקום שנתרבו בעלי מומין לגבי מזבח, שאם אדם מקדיש לצורך קורבן בהמה שיש בה מום, לא שמקדיש את הבהמה בעלת מום לקורבן, רק הוא מקדיש את הבהמה הזאת שיהיה אפשרות לפדות אותה ומהכסף לקנות קורבן. שמה הבאנו בדף הקודם, המקרה האחרון בדף הקודם, שזה כן נתפס, הקדושה כן נתפסת בבעל מום. באותו מקום שלומדים שהקדושה כן נתפסת לגבי בעל מום, לגבי מזבח, כי כתוב לא ירצה, זה לא יהיה רצוי בתור קורבן, אבל זה כן יהיה מוקדש. אז באותו מקום להתרבות ממין לבדק הבית, כי הם כתובים בתחילת אותו פסוק. אז גם שם אפשר להגיד, זה לא ירצה בתור קורבן, אבל בשביל בדק הבית זה כן יתפס. שואלת הגמרא, והרי גזל. רחמנא אמר, לא תגזול. לא לגזול. ותנן, הגוזל עצים. לקח פלטות של עצים, ועשן כלים, עשה מזה שולחנות, כיסאות. או, אדם גזל צמר, ועשן בגדים. משלם, הוא לא נותן את הכלים או את הבגדים, לקישת הגזלה. משלם את הפלטות שהוא גזל. למה? כיוון שהוא שינה את הפלטות מהמצב הקודם שהיה בהם למצב חדש. ויש כלל שמובא במסכת בבא קמא, ששינוי שהגזלן משנה בחפץ שהוא גזל, גורם שהחפץ הזה יהיה שלו. אתה שינית אותו? בסדר. מה שגזלת תצטרך לשלם, אבל מה שאתה שינית יישאר אצלך. השינוי גורם שהוא יקנה את מה שהוא גזל, רק יש לו חוב להחזיר לנגזל. ולכן משלם גישת הגזלה, הוא משלם מה שהיה השווי של אותו חפץ בזמן של הגזלה. אבל רואים מפה שהגזלן קונה בשינוי את אותו חפץ שהוא גזל. איך הוא קונה בשינוי? מה בכלל המשמעות של המעשה שהוא עשה? הוא הרי עבר הלא תעשה. זה שאתה רואה שבכל זאת השינוי קונה, תיובת דרבה, שאומר שמעשה עבירה לא מועיל. אמר לך רבה, שאני אתם דאמר קרא אשר גזל. שני הבנים האלה ממש מיותרות. זה בא ללמד כמה שגזל, הוא משלם כשעת הגזלה. שואלת הגמרא, ולאביי, היי אשר גזל, מה הוא משמע, זה חסר המילים האלה, הרי לפי דעתו בכל מקרה מעשה עבירה מועיל. מבא אלי, על גזלו שלו מוסיף חומש. יש הלכה שאדם שגזל את חברו, חברו תובע אותו בבית הדין, והוא מכחיש, לא גזלתי, על מה אתה מדבר? שקר. אז בית דין אומרים לו תשבע, והוא נשבע לשקר. אחר כך הוא הודה, נשבעתי לשקר. אז הוא צריך לשלם גם את הגזלה, מוסיף חומש, ועוד מביא שם גזלות בנפרד. אז מה שכתוב את המילים אשר גזל, זה מלמד על גזלו שלו, אם הוא נשבע והודה, הוא מוסיף חומש. אבל על גזלו של אביו, אם אביו גזל, והוא בא והוא בא אחר כך, והוא אומר, שמע, לא. לא, אבי לא גזל, והלך ונשבע על זה גם, בסוף הודע שהוא כן גזל. אז על זה אינו מוסיף חומש. דווקא אשר גזל מוסיף חומש, אבל על מה שאביו גזל, הוא לא צריך להוסיף חומש. שואלת הגמרא, והרי משכון. לא הכוונה משכון שבשעה שאדם מלווה כסף לחברו, הוא אומר, תשמע, אני צריך משכון כי אני לא יכול לקחת סיכון, אולי בסוף לא תחזיר לי את הכסף. אז תביא לי בבקשה איזה חפץ יקר בשווי של ההלוואה לפחות, ואם לא תחזיר את הכסף, פחות יהיה לי את המשכון הזה. לא המשכון הזה אנחנו מדברים, מדברים פה על משכון אחר. מגיע הזמן של הפיראון, והוא לא משלם. אז המלווה רוצה לקחת חפצים מהלווה. אומרת התורה, אל תיקח ממנו חפצים, אבל מה כן? אתה יכול לפנות לבית הדין, לומר להם, הבן אדם הזה לבא ממני כסף, אני צריך את הכסף בחזרה, והוא לא משלם. אני צריך משהו לחייב אותו שכן ישלם. אז הם אומרים לו, תשמע, אתה אסור לך לקחת ממנו שום חפץ, אבל אנחנו שולחים שליח בית דין, הוא יעמוד בחוץ, הוא יעמוד על הלווה שלך, שיוציא לו איזשהו חפץ בשווי שווי יקר, וככה, עד שהוא לא יחזיר לך את ההלוואה, הוא לא יוכל לקבל את החפץ הזה לתמיד אצלו. זאת אומרת, החפץ הזה יהיה מופקד אצלך בתור משכון. רחמנא אמר, לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו. אל תכנס לו לתוך הבית לחטוף ממנו איזה חפץ בשביל שיהיה לך יותר בטוח שישלם לך אחר כך את החוב. אלא, שליח בית הדין עומד מחוץ לבית, והלווה מביא את איזשהו חפץ. ותנן, כתוב לגבי מלווה שלא שמע לדברי התורה, והוא כן הלך ועמד בחוץ לבית וכפה, הכריח את הלווה שייתן לו משכון. כתוב שם, מחזיר את הקר בלילה ואת המחרשה ביום. שברגע שהוא לוקח משכון, אותו אני שלווה את הכסף, הוא צריך את אותו חפץ של המשכון שלקח ממנו המלווה. התורה כל כך מרחמת על הלווה שכרגע אין לו כסף. למשל לקחו ממנו משכון, איזשהו כלי של הלילה, קרית. פעם בזמן של חזל, קרית היה משהו מאוד יקר, זה לא היה מצוי כמו היום, שמאוד קל להשיג את זה. אז קרית היה משהו יקר, ואם לקחו משכון את הקר, את הקרית של אותו עני, מגיע הלילה, איך הוא ירדם בלילה? זאת אומרת, התורה שהביא את אותו משכון לעני בלילה, ולך תהיה צדקה על זה שאתה ככה מתחשב בעני. ואותו דבר מחרשה, אם העני הזה יש לו מחרשה, משך הלילה הוא מלא לא חורש, אבל תביא לו את המחרשה ביום. אבל כמובן, הקרית שהעני ישן עליו במשך הלילה, מגיע הבוקר, הוא מחזיר את זה למלווה. למה? כדי שיהיה לו איזשהו דבר שיחייב אותו להחזיר את ההלוואה באיזשהו יום. אותו דבר, המחרשה, הוא לוקח את המחרשה למשך היום, אבל בלילה הוא מחזיר את זה למלווה. אבל בכל אופן, מה רואים מכאן? שהוא קונה את המשכון, תחזיר, תביא. איך הוא קונה את המשכון? הוא הרי לקח את זה באיסור. תיוב את הדרבה שאמר שהמעשה של העבירה לא מועיל. אמר לך רבה שאני אתם, דאמר קרא, השב תשיב את האבות. דיינו, השב תשיב את המשכון. זה שכתוב תשיב פעם נוספת, זה מיותר. זה מלמד שתחזיר את זה אפילו כמה פעמים. עכשיו, זה שהתורה אומרת לך, תחזיר כמה פעמים, זה אומר שזה אצלך. וכל פעם כשהלווה צריך, זה אתה נותן לו את זה. אז מפה לומדים שהמלווה בדיעבד, אם הוא לקח את המשכון, מותר לו להשאיר את זה אצלו. שאלת הגמרא ולאבאי, שהוא בכל מקרה סובר שמעשה עבירה מועיל, בשמע חסר את המילים, תשיב. אי לאו דאמר רחמנא, שב תשיב, הווה אמינא, איסור עבד. זה שהוא לקח את המשכון המלווה, הוא עבר על איסור, התורה אומרת לו לא לקחת. אי באי נהדר. עכשיו, אחרי שעבר את האיסור, אם הוא רוצה, שיחזיר את המשכון. ואי באי לא נהדר. אם הוא לא רוצה, שלא יחזיר אפילו לא מתי שצריך. כמה שמלן, לכן אומרת התורה, לא, השב תשיב, כן תחזיר לו את האבות. שואלת הגמרא, והרי פאה, מצוות פאה, שאדם יש לו שדה, צריך בסוף השדה להשאיר קצת מהתבואה או מהפירות לעניים. רחמנא אמר, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. הוא אומרת, לא לסיים לקצור את כל השדה, אלא בצד, בפאה, להשאיר קצת תבואה, לא לקצור אותה ולהשאיר אותה לעניים. ותנן, שקורסים טניה, זה ברייטה. מצוות פאה להפריש מן הקמה. כתחילה, מצוות פאה זה להשאיר תבואה שלא חתכו אותה, לא קצרו אותה, ואני בעצמו בא, קוצר את התבואה הזאת. לא יפריש מן הקמה, יפריש מן האמרים. אם הוא כבר קצר את הכל, בסדר? אז שישאיר פאה חבילות של תבואה. לא יפריש מן האמרים, יפריש מן הקרי. אפילו כשהוא כבר עשה רימה מכל התבואה ביחד והוא שכח להפריש את הפאה, טוב, שיפריש פאה גם מהרימה של גרעיני התבואה. עד שלא מרחו, עד שהוא לא החליק עדיין את פני הרימה, שזה גמר המלאכה של השדה של כל התבואה. מרחו, אבל אם הוא כבר מריח, עדיין הוא החליק את הרימה של גרגרי התבואה, אז זה התחייב כבר במעשרות. אז הוא קודם כל מעשרו, מעשר מכל התבואה, ונותן לו, אחר כך הוא צריך גם לתת את הפאה. משום רבי ישמעאל אמרו, אפילו בשלב הבא, אף מפריש מן העיסה, אפילו אם כבר עשו בצק מהגרגרים האלה, ופתאום נזכרו שכחנו לתת פאה, צריכים להפריש מהבצק פאה לעניים. תיוב את הדאבאי, זה שאנחנו רואים שאפילו אם האדם הלך ועשה עיסה, בצק, מהתבואה שהוא לא הפריש מן הפאה, שזה אסור, צריך קודם כל להפריש פאה, בכל זאת, זה לא הועיל. לפי הבעיה, מעשה עבירה כן מועיל. אומרת הגמרא, אמר לך הבעיה, שאני הטעם דאמר קרא, תעזוב, תעזוב יתרה. כתוב את המילה תעזוב פעם נוספת. כדי ללמד שגם אם בן אדם לא ישאיר פאה, עדיין הוא יכול להשאיר. מעשה עבירה לא הועיל והוא עדיין צריך לתת פאה. ורבה אמר לך, מה שכתוב פעם נוספת תעזוב, זה בא ללמד, יש לך עזיבה אחרת שכזו, שהוא חייב מתנות עניים, אפילו שהיינו חושבים שהוא אמור להיות פטור מתנות עניים. איזה מקרה זה? ואיזה זה? זה המפקיר קרמו, אדם שמפקיר את הקרם של הענבים, אז הפקר פטור ממתנות עניים. אבל כל זה דווקא כשאחרים באו וזכו בקרם. אבל אם הבעל השדה, הבעל הכרם בעצמו זוכה בענבים, שמה זה כבר סיפור אחר. נתניה, המפקיר קרמו, והשכים לשחר לפני שאחרים זכו בו בכרם, ובצרו, והוא בעצמו כתבת ענבים. חייב בכל מתנות העניים. בפרט, שזה כמו לקט, אם נפלו ענבים בודדות, ועוללות בענבים שהם לא בצורה של אשכול. אין להם כתף, אין להם נטף. דיינו, זה לא ענפים שוכבים אחד על השני, וזה לא אשכול שככה כמו טיפה לכיוון למטה. וגם חייב, בדרך כלל, פרט ועוללות, צריך להשאיר לעניים. אבל אם אדם הפקיר את השדה, ומישהו אחר זכה, לא צריך לתת פרט ועוללות. אותו דבר בשכחה. אדם שוכח ענבים, והוא לא ליקט אותם, צריך להשאיר את זה לעניים. ובפאה, גם את זה הוא צריך להשאיר לעניים. בדרך כלל, באדם שהפקיר את השדה, ומישהו אחר זכה, פטור ממתנות העניים האלה. אבל פה, מכיוון שבעל השדה בעצמו זכה בשדה של עצמו, אז הוא כן יהיה חייב לתת את מתנות העניים האלה, ופטור מן המעשר, זה כולל גם כן תרומה. פה אנחנו רואים שלמרות שהסברה הייתה אומרת, שברגע שבאדם הפקיר את הכרם, הוא אמור עכשיו, גם אם הוא בעצמו זוכה, להיות פטור ממתנות העניים, כמו מישהו אחר אם היה זוכה, יש כתוב תעזוב פעם נוספת, זה מלמד שהוא יצטרך לעזוב, יחייב מתנות עניים, גם במקרה שהיה נראה שהוא אמור להיות פטור. אמר לרווחה ברי דרווה לרוושי. הבן של רווה קראו לו רווחה. הוא שאל את רוושי, רוושי היה מסדר של הגמרא. שואל אותו שאלה כזאת. ואשתא דשנינן כל עני שינויי. אנחנו רואים שיש פעם שהעבירה מועילה, פעם אחת שהעבירה לא מועילה, ותמיד איכשהו תירצנו את זה. לפי שני הדעות. אז אם כן, אביי ורווה במאי פליגי, במאי הם נחלקו? זו ענה לו, בריבית קצוצה כמפלגי. הם נחלקו בריבית קצוצה. מה זה קצוצה? לשון קצבה. ריבית שקוצבים מראש. בשעת ההלוואה אומר המלווה ללווה, אני עכשיו מלווה לך 1,000 דינרים. 1,000 דינרים. ואתה תחזיר לי 1,200 דינרים. זה ריבית קצוצה. וזה אסור מהתורה. יש עוד דבר שמאפיין את הריבית שאסורה מהתורה. זה כשמאדם בצורה של הלוואה, הוא מבקש מהלווה שיחזיר לו מעבר למה שהוא נתן לו. ובזה המחלוקת בין אביי ורבא. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, ריבית קצוצה. ברגע שבאדם הלך והלווה כסף לחברו, ודרש ממנו לשלם לו ריבית, והוא שילם לו ריבית. יוצאה בדיינים. מגיעים דיינים, תובעים את המלווה, הוא צריך להחזיר את הריבית. אז רואים מפה שהמעשה העברה לא הועיל, כמו דעתו של רבא, רבא סובר כמו דעת רבי אלעזר. אבק ריבית, מה זה אבק ריבית? זה איסור ריבית יותר קל, זה איסור מדי רבנן, שזה בצורה של מחירה, זה לא בצורה של הלוואה. מה זאת אומרת? הוא מכר לו למשל חפץ, אומר לו, אתה לא צריך לתת לי עכשיו את התשלום, תן לי את זה, מתי שאתה תהנה ממנו, מתי שאתה תעשה ממנו רווחים. למשל, הוא מוכר לחברו שדה, אומר לו, אם תשלם לי היום, תשלם לי 1,000 דינרים. אבל אם תיתן לי בזמן הקציר, תיתן לי 1,200 דינרים, אז יהיה לך יותר כסף. זה נקרא אבק ריבית. זה אינה יצא בדיינים, זה באמת הדיינים לא הולכים להוציא מהמלווה. ורבי יוחנן אמר, אפילו ריבית קצוצה אינה יצא בדיינים. אפילו אם זה היה ריבית שאסורה מהתורה והמלווה הלך ולקח את זה, לא תובעים הדיינים שיחזיר את זה בחזרה. רואים שמעשה העבירה, שאדם לקח ריבית, אויל, ולא לוקחים את זה ממנו בחזרה, כמו דעתו של רבא. אמר לי, אז רבחה אמר לו, לרבשי, לא, מה פתאום? אין פה מחלוקת, האם מעשה העבירה מועיל או מעשה העבירה אינו מועיל. האטם בסברה פליגי, מה נראה לך שבזה הם נחלקו, האם מועיל או לא? האטם מקראי פליגי, כל המחלוקת ביניהם זה בפסוקים, דאמר רבי יצחק, מיתמה דרבי יוחנן, שריבית מהתורה לא יוצא בדיינים. אמר קרא, יש פסוק ביחזקאל, בנשך נתן ותרבית לקח וחי. האדם הזה הלווה בריבית, נראה לך שהוא יחיה? מה פתאום? לא יחיה. רואים מכאן, לחיים ניתן. זאת אומרת, באדם שמלווה בריבית, העונש זה הפך מחיים. זה העונש. אדם שלקח הלווה בריבית. ולא לשבון, לא שולחים לתבוע ממנו שיחזיר חזרה את הריבית. זה מקור אחד שרואים מאיפה הסברה, מאיפה הפסוק שלומדים ממנו, שריבית לא חוזרת אפילו שזה ריבית מהתורה. רבך בר עדה אמר מאחה. פסוק אומר, ויראת מאלוקיך, אני השם. ויראת מאלוקיך, זאת אומרת, ריבית, הבעיה של המלווה בריבית זה עירת שמיים שאין לו. למורן את הטיב ולא לישבון, אבל להחזיר את הכסף של הריבית הוא לא יצטרך. רב אמר מאחה, אותו פסוק ביחזקאל, הפסוק הראשון שאמרנו, שם כתוב, בנשך נתן ותרבית לקח וחי, לא יחיה. בהמשך שם כתוב, התועבות האל עשה, מות יומת, דמיו בו יהיה. לפני כן, כמה פסוקים כתוב, והוליד בן פריץ שופך דם. אחר כך כתוב שהוא מלווה בריבית. וקשו מלווה ריבית לשופכי דמים. הפסוקים כתובים אחד אחרי השני, שופך דם ומלווה בריבית. מה שופכי דם לא ניתנו לישבון? אפשר להחזיר את הנשמה בחזרה אחרי שהבן אדם מת. אף מלווה ריבית לא ניתנו לישבון. גם פה, אחרי שהבן אדם מלווה בריבית, הוא לא יועיל שהוא יחזיר את הריבית. זאת אומרת, לא הולכים לתבוע ממנו שיחזיר את הריבית. ודאי שזה יועיל אם הוא יחזיר. אבל לא תובעים את זה ממנו על ידי בית דין. ואמר רב נחמן בר יצחק, מה הייתה מדי רבי אלעזר? אמרנו דעתו של רבי יוחנן, מה הטעם של רבי אלעזר שסובר שריבית מהתורה כן מוציאים אותה על ידי דיינים? דאמר קרא, פסוק אומר קודם, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, בסוף כתוב שם, וחי אחיך עמך. התורה דורשת, תדאג שאחיך יוכל לחיות איתך, אל תיקח ממנו ריבית. למדים מזה, אהדר לי, אם לקחת ממנו ריבית, תחזיר לו את זה בחזרה. כי איכי דיני חי אימך, כדי שהוא יוכל לחיות איתך ביחד. אלא במאי כמיף לגי אביי ורבא, נו, אז השאלה הגדולה חוזרת, מה המחלוקת בין אביי ורבא? תמיד כשהעבירה מועילה, שניהם מודים שזה מועיל. תמיד שזה לא מועיל, שניהם מודים שזה, תמיד שזה מועיל, הם מודים שזה מועיל, שזה לא מועיל, הם מודים שזה לא מועיל, אז במה הם נחלקו? תמיד שאנחנו רואים שזה מועיל, אז רבא מסביר שזה פסוק. תמיד שזה לא מועיל, אז אביי מסביר שזה פסוק. אבל תכלס, באיזה מקרה הם נחלקו? אומרת הגמרא, בשינוי קונה, הם נחלקו בשינוי קונה, רש"י מסביר. אביי סבר, שינוי ששינה ועבר על דעת המקום, קונה. קונה. בר מהיכא דכתיבי קראי, חוץ מאיפה שכתוב מפורש, שזה לא מועיל. ולרבה, לא קנה, לעומת זאת רבה סובר, שינוי לא קונה. אלא, מתי כן? איכא דכתיבי קראי, איפה שכתוב מפורש בפסוק. ולא התפרש לאן דלהבי מידי ביניו. זאת אומרת, לא, בעצם אין באמת הבדל מעשי ביניהם. אלא, תירוץ אידעני תיובתא. רק התירוצים על הקושיות שמקשים על זה או על השני. דמר איתלי דמשום דמהני ולא מהני הוא. זה סובר שבגלל שמעשה עבירה מועיל או שמעשה עבירה לא מועיל. הוא מר איתלי משום תמה דקראי. והשני סובר שזה בגלל פסוק. כשאנחנו רואים שזה בגלל שמעשה עבירה הועיל, אז יש סובר שמעשה עבירה מועיל, אומר, בשביל זה זה הועיל. לעומת זאת השני סובר, לא בשביל שמעשה עבירה מועיל זה הועיל, אלא בגלל שהפסוק אומר שזה מועיל דווקא פה באופן מיוחד, וככה גם להפר. מה שמביא פה עוד הסבר, אבל אנחנו נסתפק בהסבר הראשון. לישנה אחרינה, הסבר אחר, לשון אחרת בנידון פה, בעני שינוי דשנינן. ההבדל בין אביי לרבא זה בתירוצים שתירצנו. בזה גם כן רש"י מסביר, לישנה אחרינה בעני שינוי דשנינן. אומר רש"י, הוא בין היי לישנה ללישנה דשמיע לי בשינוי קונה, לקמידה, מידי. אין הבדל בין שתי הלשונות בעצם. אלא זה ירושלמי וזה בבלי. זה לשון של התלמוד ירושלמי, זה לשון של התלמוד בבלי, אבל בעצם התירוץ הוא אותו תירוץ, כמו שהסברנו קודם. פה מביאה הגמרא לישנה אחרינה, שזה כן, יש לזה משמעות. לשון אחרת, בהסבר במחלוקת בין אביי ורבא, שורה התחתונה, במה הם נחלקו? בריבית קצוצה. הנפקמינה בין אביי לבין רבא זה בריבית מהתורה. לאביי לא מעדר ריבית, לפי דעת אביי לא מחזירים חזרה את הריבית, המלווה לא יתבעו אותו בדין תורה שיחזיר את הריבית. לרבא מהדר ריבית, אבל לפי דעת רבא כן יצטרכו, הדיינים יתבעו את המלווה שיחזיר את הריבית שהוא לקח. שואלת הגמרא, בזה הם נחלקו ולפי אביי לא מחזירים את הריבית? והאביי נמי סבר מפקינן ריבית קצוצה בדיינין. יש לי הוכחה שהוא סובר שאדם שהלווה בריבית מהתורה כן תובעים אותו שיחזיר בחזרה. דאמר אביי, עדיין דמסיק בחברי ארבע זוזה בריביתה. אחד שתובע מחברו, אתה חייב לי 4 זוז. וארבע זוז האלה זה ריבית. הוא אומר לו, אבל אין לי כסף לשלם לך. אומר לך כסף, תביא מה שיש לך. ויאב אלי למלווה בחנותי גלימה דשווה 5 ב-4. הוא הביא לו בחנות בגד ששווה 5 זוזים, הביא לו את זה במקום זה 4 זוזים. כי מפקינן מיני, כשמוציאים ממנו את הריבית בחזרה מהמלווה, 4 מפקינן מיני, מוציאים ממנו רק 4. והי זוזה, הזוז החמישי שהוא קיבל, שנתנו לו בגד שווה 5 במקום 4, במתנה הוא דייב לי, הוא לא הביא לו את זה בתורת ריבית, אלא בתורת מתנה, ולכן את הזוז הנוסף לא מוציאים מהמלווה אחר כך. בכל אופן רואים לפי דעתו של אביי, שכן מוציאים את הריבית. ורבא אמר, 5 מפקינן מיני, לפי דעת רבא מוציאים ממנו את כל 5 זוזים. מה איתם? למה מוציאים ממנו גם את 5? כולה בתורת ריבית הקעתי לידי. כל מה שבכלל הלווה הביא לו את הבגד ההוא, ששווה 5, זה בגלל שהוא היה חייב לו 4, זה כלול כבר בתוך הריבית של 4, גם 5. בכל אופן רואים מכאן שכולם מודים שכן מוציאים את הריבית מיד המלווה. אז במה נחלקו אביי ורבא? אלא כי כמפלגי אביי ורבא בשינוי קונה, כמו שתרצנו קודם, האם שינוי קונה ומה שכתוב בפסוק שלא קונה, ומה שרואים שלא קונה זה בגלל פסוק מיוחד, או ששינוי לא קונה, מה שרואים שקונה זה בגלל פסוק מיוחד. תנו רבנן והגמרא ברייתא, כל אשר בו מום לא תקריבו. בהמה שיש בה מום אי אפשר להקריב. מה התלמוד לומר? מה זה להקריב? מה בן אדם עושה שבזה הוא עובר על המצוות לא תעשה? אם בלא תשחטו, אם לא לשחוט את הקורבן אם יש בו מום, הרי כבר אמור למטה, כמו שנראה מיד. אלא, מה התלמוד לומר? בל תקריבו, בל תקדישו. האיסור זה בעצם זה שאחד בא והקדיש בהמה בעלת מום לקורבן. מכאן אמרו, המקדיש בעלי מומים לגבי מזבח, ומקריב אותם לקורבן עולה, את כל השלבים של הקורבן, עובר משום 5 שמות, 5 לאווים. לאו ראשון, משום בל תקדישו, למה בכלל הקדשת הקורבן בעל מום? ולאו שני הוא משום בל תשחטו, מה שחטת כזה קורבן? לאו שלישי הוא משום בל תזרקו, אסור לזרוק את הדם של כזה קורבן. לאו רביעי הוא משום בל תקטירו כולו, לא להקטיר את כל האיברים של הקורבן. ולאו חמישי הוא משום בל תקטירו מקצתו, גם לא להקטיר מקצת מהקורבן הזה. תכף הגמרא תביא לכל אחד ממקורות מהפסוק. משום רבי יוסי ברבי יהודה אמרו, הוא עובר גם אף על קבלת הדם, עובר דבר בפני עצמו. אומרת הגמרא, אמר למדנו בברייתא, כתוב לא תקריבו. מה הכוונה לא תקריבו? אם בל תשחטו, הרי אמור למטה. כבר כתוב שאדם אסור לו לשחוט קורבן בעל מום. שואלת הגמרא, היכן אמור? איפה זה כתוב למטה? נתניה, עברת או שבור או חרוץ או יבלת, כל מיני סוגים של מומים, לא תקריבו. מה תלמוד לומר? מה מתכוונת התורה במילים לא תקריבו? אם בל תקדישו, הרי כבר אמור למעלה, כתוב כל אשר מום בו לא תקריבו, ואמרנו שהכוונה לא תקדישו. אז אם כן, מה הכוונה כאן? לא תקריבו. אז מה כאן הכוונה לא תקריבו? אלא, מה תלמוד לומר? בל תקריבו, בל תשחטו, לא לשחוט בעל מום לקורבן. הלאה, המשך הפסוק, ואישה לא תתנו מהם. מה לומדים מהמילה ואישה? אלו האמורים של אישים שעולים על גבי האש של המזבח, לא להקטיר את האמורים של קורבן בעל מום. אין לי אלא כולן, לא להקטיר את כל האמורים. קורבן עולה, מקטירים את כל האיברים שלו על גבי המזבח. פה התורה אומרת, ואישה לא תתנו מהם, לא להקטיר את כולם. מקצתן מניין שגם זה לא, תלמוד לומר מהם, כתוב ואישה לא תתנו מהם. אפילו מקצת מהאמורים אסור להקטיר על גבי המזבח, אם זה בעל מום. זריקת דמים, איפה יודעים איסור זריקת דמים לקורבן בעל מום? מניין? תלמוד לומר, בהמשך הפסוק, על המזבח. זה דבר שזורקים על גבי המזבח, זריקת הדם. להשם, מה שכתוב בסוף הפסוק, לא תקטירו על המזבח, לא תקטירו, איך קורא לך שם? ואישה לא תתנו מהם על המזבח להשם. המילה האחרונה להשם, מה זה בא לרבות? זה לא מדובר פה על אדם שמקדיש קורבן בעל מום, אלא לשעיר המשתלח. יום הכיפורים, לוקחים 2 שעירים, שעיר אחד להשם, שעיר אחד לעזאזל, והשעיר המשתלח לעזאזל. אפילו שהוא לא קורבן, צריך שלא יהיה בו מום. לומדים את זה מהמילה להשם. להשם מרבה שעיר המשתלח. שואלת הגמרא, ולהשם לרבות הוא, המילה להשם אתה בא לרבות שעיר המשתלח. והתניה, כתוב לגבי אדם ששוחט קורבן מחוץ לעזרה, חייב קראת. הפסוק אומר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב? להקריב קורבן? מה, אתה לא מכניס את הקורבן הזה לתוך אוהל מועד להקריב אותו? אי קורבן, זאת אומרת, כתוב, אל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן. אז אם היה כתוב רק קורבן, שומע אני, מתי בן אדם חייב קראת אם הוא יקריב קורבן בחוץ? זה קורבן, כל דבר שהוא קורבן. אף קודשי בדק הבית שנקראו קורבן. מה, בדק הבית שאדם מקדיש חפץ בשביל שיהיו אלה הוצאות השוטפות ובשביל התיקונים של בית המקדש שנקרא קורבן? כן, בוודאי שזה נקרא קורבן. שנאמר, הפסוק אומר, ונקרב את קורבן השם, שם הם הקריבו תכשיטים. זה היה בשביל בדק הבית, אז אתה רואה שזה גם נקרא קורבן. אבל בכל אופן הייתי חושב שגם בדק הבית אסור להקריב, אסור לשחוט קורבן, אסור לשחוט בהמה שהקדישו לבדק הבית מחוץ לעזרה, ומי ששחט יהיה חייב קראת. תלמוד לומר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו וגומר. הראוי לפתח אוהל מועד, הפסוק שמה שאומר שמאדם ששוחט מחוץ לעזרה קורבן יהיה חייב קראת, כתוב אל פתח אוהל מועד לא הביאו. דווקא הראוי לפתח אוהל מועד, דבר שראוי להיות קורבן, חייבים עליו משום שוחטי חוץ, שאין ראוי לפתח אוהל מועד, אבל בדק הבית, בהמות שבדק הבית, שהם לא ראויים לפתח אוהל מועד, אין חייבים עליו משום שוחטי חוץ. הוציא אני את אלו. אז אני אמעט פה באמת, שבהמות של בדק הבית, לא חייבים עליהם משום שוחטי חוץ. ולא הוציא פרת חטאת, כוונה לפרה אדומה, ושעיר המשתלח, ששניהם, אפילו שהם קדושים רק מצד בדק הבית, אין להם קדושה של קורבן, אבל הם שלמים. לכן, שהם ראויים לפתח אוהל מועד, אתה יכול להקריב קורבן. למה? השעיר לעזאזל, השעיר המשתלח, הוא בעצם שעיר רגיל. היית יכול להקריב אותו קורבן. פרה אדומה, אפשר להקריב אותה בתור קורבן. רק מה? אנחנו מקדישים אותה מלכתחילה רק לקדושה חלשה יותר, כי פרה אדומה לא צריכה להיות קורבן. שעיר המשתלח גם לא צריך להיות קורבן. אבל הם ראויים לפתח אוהל מועד, הייתי אומר שכן חייבים עליהם משום שחוטי חוץ, אם שוחטים אותם מחוץ לעזרה. תלמוד לומר, להקריב קורבן להשם. המילה להשם לא מרבה, אלא ממעטת. מי שמיוחדים להשם, שמיוחדים להקרבה, יצאו אלה שאין מיוחדים להשם. אבל מה רואים מפה על כל פנים? שהמילה להשם, פה זה מיוט. אז קשה, מקודם אמרנו שזה בא לרבות צעיר המשתלח. אמר רב, תלוי באיזה מקום זה כתוב. אתם מעניינה דקרה. בכל מקום זה לפי העניין של הפסוק שם. לגבי שחוטי חוץ, כתוב שם בהתחלה, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, זה בא לרבות כל מה שראוי לפתח אוהל מועד. זה מרבה. אז המילה להשם זה בא להוציא, זה בא למעט. אחרי שריבית כל כך הרבה, המילה להשם באה למעט. אבל הכה לגבי בעל מום, דאישה, זה אומר רק האלה שראויים לעלות על האש של המזבח, זה כבר להוציא, זה ממעט חלק מהקורבנות שלא רואים לאישה. אז מה שכתוב להשם זה בא לרבות. שואלת הגמרא, תמה דכתב קרא בבהמה בעלת מום, כתוב את המילה להשם, אז הוא דלא מייטי שעיר המשתלח. פה אתה לומד שלא מביאים שעיר המשתלח בעל מום. הלא רבי קרא להשם, אבא אמין השעיר המשתלח באלמום שפר דם אימה. אם לא הפסוק להשם, היית חושב שאפשר להביא שעיר המשתלח ביום הכיפורים שעיר באלמום? מכדי, הרי אין הגורל קובע מי יהיה השעיר להשם. הרי כשמביאים שני שעירים, לא יודעים מי הולך להיות להשם, מי הולך להיות להזזל. צריכים שהם יהיו שניהם אותו דבר. ואחרי זה מוציאים גורל, ומי שיוצא עליו הגורל שכתוב עליו להשם, מי ששמים עליו את הגורל להשם, הוא יהיה קורבן שעיר להשם. ומי שהגורל עלה עליו לעזאזל, הוא לוקחים אותו לעזאזל ביום הכיפורים. אבל אנחנו לא יודעים מראש מי הולך להיות לעזאזל. ולכן אין הגורל קבוע, אלא בדבר הראוי, צריכים ששניהם יהיו ראויים, כי אתה לא יודע מי הולך להיות להשם. אמר רב יוסף, אז אם כן, כמו שאמרנו, בכל מקרה צריך שהשעיר המשתלח לא יהיה בעל מום, כי אולי הוא אמור, היה בכלל, אנחנו הרי לא ידענו מראש שהוא הולך להיות שעיר המשתלח, אז מלכתחילה לקחנו שעיר שאין בו מום. אמר רב יוסף, המעני, חנן המצרי היא. פה שאנחנו רואים שיכול להיות מקרה שמביאים שעיר המשתלח בלי גורל, זה לפי חנן המצרי. דאמר, אפילו דם בכוס, אם כבר שחטו את השעיר להשם, ולפני שהספיקו לזרוק את הדם איפה שצריך, כל המקומות שצריך, את כל ההזעות, מת השעיר להזזל. אבל צריך שיהיה שעיר להזזל בזמן של ההזעה של שאר הדמים של השעיר להשם. אז מה עושים? אפילו שהדם של השעיר להשם כבר נמצא בקוס, ומת השעיר המשתלח, אז השעיר להשם לא נדחה מהקורבן, אלא מביא חברו ומזווג לי. מביאים שעיר להזזל חדש, ומזווגים אותו שהוא יהיה ביחד עם השעיר להשם. אז מה רואים מכאן? איך אתה מביא את השעיר החדש? כנראה לא על ידי גורל. אז לכן אתה היית חושב שאפשר להביא אותו גם אם יש בו מום, לכן החידוש מלהשם שלו, אי אפשר להביא שעיר המשתלח עם מום. שואלת הגמרא, נעידה שמעת לי לחנן המצרי דלא אבי דיחוי. שמענו באמת שחנן המצרי סובר שהשעיר להשם לא נדחה אפילו שמת השעיר המשתלח. אבל דלא צריך הגרלה, מי שמעת לי? מי אמר לך שלא צריך עכשיו כשמביאים לו שעיר לזזל חדש לעשות הגרלה, מי הולך להיות השעיר לזזל? דילמה מייטי, אולי מביא עוד שני שעירים ומגריל מי יהיה שעיר לזזל, והשני שיצא עליו להשם יראה עד שיהיה בו מום, ואז יוכלו לפדות אותו. אז אם כן, עדיין השעיר לזזל כשאתה לוקח אתה חייב לקחת אחד שלם, כי אתה לא יודע מי הולך להיות מביניהם השעיר לזזל ומי הולך להיות השעיר להשם. אלא אמר רבי יוסף אמני רבי שמעון היא, לפי מי הולך כאן הברייתא הזה לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא סובר שלא תמיד חייבים לעשות הגרלה על השעיר לזזל. איפה רואים את זה? דתניא. אם אחרי שעשו את הגורל וכבר קבעו מי להשם ומי להזזל, מת אחד מהן. אז מה עושים? מביא חברו בלא הגרלה דברי רבי שמעון. אז אם כן, רואים מכאן שלא חייבים לעשות הגרלה על השעיר לזזל, והמילה להשם, אם לא היה כתוב את המילה להשם, היינו חושבים שאפשר להביא שעיר גם אם יש בו מום. אז מהמילה להשם לומדים שלא, צריך שזה יהיה קורבן, צריך שהשעיר לזזל יהיה בלי מום. רב אמר תירוץ אחר, לא נצריך כגון שאומם בו ביום, השעיר המשתלח נהיה בו מום ביום הכיפורים בעצמו אחרי הגורל, וחיללו על חברו, וחיללו את השעיר הזזל על שעיר אחר בעל מום. סלקא דתחא מינא, היה עולה על דעתנו לומר, בישלמה מעיקרא לא ידענן. בהתחלה באמת, לפני שאנחנו קבענו עם גורל מי יהיה שעיר להשם, מי יהיה שעיר לזזל, לא ידענו מי יהיה שעיר לזזל, היינו צריכים שגם השעיר לזזל יהיה בלי מום, כי אולי הוא יצא להשם. אנחנו לא ידענו אי היי מקבל השם או לא, אבל אחרי שכבר קבענו שהשעיר הזה לא יהיה להשם ולא יהיה לזזל, כיוון דאינקר שם, כיוון שאנחנו יודעים שהשני יהיה השעיר להשם, לא לקי, לא יקבל מלכות, אם אדם זה שהקדיש שעיר לעזאזל, אם יש בו מום, כמה שמלן. לכן, צריך להוסיף את המילה להשם, לומר לא, אסור להקדיש שעיר לעזאזל בעל מום, אלא צריך שהוא יהיה תמים. עד כאן השיעור על דף וו.